פודקאסט האילוף של בן, פרק 18, הכל על הפריזבי לכלבים. אלן, כאן בן אביטל ממרכז האילוף של בן. אני גאה להוביל את הפודקאסט הכי מצליח היום בישראל בעולם אילוף הכלבים, מבית אול אין. בכל יום שני יעלו בכל פלטפורמות הפודקאסטים פרק חדש שעוסק בנושא אחר. במה שונה הפודקאסט שלי, אצלי קודם כל האווירה וההנגשה, את כל הדוגמאות אני נותן לכם באנלוגיות מסודרות, בצורה הכי מקצועית שיש, בכדי להנגיש לכם את הידע המקצועי בצורה הקלה ביותר להבנה. בכל פרק אני ארח מומחה מספר אחד בתחומו, שילמד אותנו כל מה שהוא יודע מנקודת מבטו המקצועית והאישית, תוך כדי שאני נותן את ההיבטים המקצועיים והאישיים שלי. היום אנחנו נדבר על הפריסבי הכלבני. מי שלא יודע, פריסבי צלחת מעופפת. לפני כמה שנים עולם הפריסבי הכלבני התחיל לצבור תאוצה בארץ, וכידוע, אנחנו בישראל עושים הכל באיחור, בכל מה שנוגע בעולם הספורט הכלבני. וכדי להעלות את המודעות ולהגדיל את החשיפה לעולם הפריסבי, היום אנחנו נדבר בצורה הכי מסודרת על הספורט המעניין הזה. אז אם אתם חיפשתם אילוף לכלב שלכם ואתם גרים באזור כפר סבא, כנראה שאולי שמעתם על האורח שלי היום בפרק. או אם אתם מאלפי כלבים וחיפשתם השתלמויות מקצועיות בתחומים שונים, ואם רציתם להתאמן בפריסבי כלבני בארץ או אפילו בחול. בטח יצא לכם לשמוע שהוא מחזיק בתואר סגן אלוף העולם בפריסבי כלבני לשנת 2022, והוא הבעלים הגאה לשלוש כלבות. פטל, שהיא הפינצ'רית המעורבת, פאזל, הבורדר קולי, דסטי, חצי, רשמת לי מלינו, מלי, נכון? אני כיוונת למלינואה וחצי בורדר, נכון?
כן, מלי בורדר זה הקיצור של ה...
מלי בורדר זה, כן. זה הקיצור. הוא כבר 13 שנה מתעסק בעולם הכלבני, אתם קולטים? אם הוא היה ילד, אז עכשיו הוא היה חוגג בר מצווה. מתוך 13 השנים הללו, 8 שנים הוא מתעסק בתחום הפריסבי הכלבני, תכירו את יעקב גדסי.
אהלן, אהלן.
מה נשמע?
בסדר גמור.
אז יעקב, ברוך הבא. אני אמנם סיפרתי עליך מתחקיר קטן שעשיתי וקצת שאלות ששאלתי אותך, אבל תספר לי בכמה מילים על עצמך. מה אתה עושה היום? מי זה יעקב גדסי?
קודם כל, בחור נחמד, אפשר להגיד.
בחור נחמד.
גר בכפר סבא, גרתי...
עיר הפקקים.
כן, הייתי תקופה בתל אביב, האמת כזה, קרוב לצומת, קל לצאת, קל להיכנס.
הכי טוב.
מצליח להסתדר. היום מה שאני עושה זה, אני עובד עם הקהל המקצועי, קהל של מאלפים, כלבנים, אתה לא חייב להיות מאלף, אבל צריך להיות לך פשן, כי אתה רוצה קצת מעבר.
דיברנו בפרקים הקודמים על כלבן, שכלבן זה מישהו שצריך לדעת איך לגדל כלב בצורה נכונה.
כן, שיש לו את הבסיס, והוא רוצה לשאוף קצת יותר קדימה, באים ללמוד אצלי בעצם תקשורת מתקדמת, קצת לחפור יותר לעומק על החיה המדהימה הזאת, ולהיכנס לנישה של... פריסבי או ספורט, כאילו משחק עם הכלב קצת יותר מתקדם. פריסבי זה בעצם מה שנקרא הדובדבן שבקצפת שאני הכי, לקחתי אותו הכי רחוק.
למה, יש עוד דברים בארסנל?
בארסנל אני עושה גם ערכה, אני עושה כזה טריקים, כל העולם של מודעות גוף, כל מה שבעצם עוטף את המופע.
כל מה שקשור בפן, בדיוק, במופע, כן. בפן, בספורט, ריקודים עם כלבים נגעת פעם?
אז ריקודים עם כלבים, כאילו זה כירוגרפיה של טריקים עם מוזיקה, בלי הצלחת. זה לא ספורט שלקחתי אותו עד לקצה, יש אנשים שעושים את זה באמת בארץ ברמה מאוד מאוד גבוהה, אבל לחבר כירוגרפיה, אני את הריקודים עם כלבים שלי עושה דרך פריסבי.
יש לנו מישהי בארץ שלקחה איזושהי תחרות לאחרונה, איך קוראים לה?
רוני סגי.
נכון, רוני סגי לקחה איזושהי תחרות.
כן, עושה עבודה מדהימה, והיא מתכוננת עכשיו לאליפות עולם.
אולי אני אזמין אותה גם שנדבר על ריקודים עם כלבים, אם זה יעניין את החבר'ה.
למה לא?
מגניב, תקשר אותי אחרי זה. אני זוכר שדיברנו לפני כמה ימים, אמרת לי שעולם הריקודים עם כלבים זה נישה שהיא יותר לנשים. כי ככה זה היום בארץ, וככה זה יותר מזמין, וגם שאמרת שפריסבי מתקשר באיזה מדינה אמרת? דווקא יותר למאמנות.
אז כן,
יותר אנשים.
זה משתנה מדינה למדינה, כי בפולין נגיד יש להם רק מאמנות, אז כאילו זה נתפס בתור ספורט של נשים.
אז זה מאוד מזמין, נשים.
כן, ובמקומות אחרים שהמאמנים הם יותר גברים, אז כאילו זה נתפס יותר גברים, ויש כאלה גם וגם.
כמו פילאטיס היום.
פילאטיס, כן.
פילאטיס, כן, אין מה לעשות, כי אתה רואה את המאמן, זה כולם שם הבנות באות בטייץ, מה, תלך, תעשה בושות עכשיו.
נתפסים למגדרים.
כן, אבל פה בארץ יש גם וגם, גם בנים, גם בנות, כאילו זה די שווה, הייתי אומר, הפריסבי.
כן. כן וכן, אז פה בארץ יש לנו גם מאמנים, גם מאמנות, האמת שהמאמנים פה בארץ באמת ברמה מאוד גבוהה, הספורט התפתח פה.
כן, לקחו תחרויות בעולם?
מדהים, כן.
אתה לקחת סגן אלוף העולם, מה זה התחרות המטורפת הזאת?
בעצם אליפות עולם זה בדרך כלל היה קורה בארצות הברית, שנה שעברה זה קרה באירופה, בפולין, שזו מעצמה גדולה מאוד של פריסבי.
אוקיי.
הייתה תחרות מאוד גדולה, עם תנאי רוח מאוד קשים, ובאמת שהתכוננו יפה, וזה עבד.
איזה יופי.
כן.
אני לא יודע אם אני סיפרתי את זה לחבר'ה, אבל ריו שלי, הבלגי בן 3, הבאתי אותו בהתחלה, כי רציתי לעשות ספורט כלבני מסוג אחר, IPO, שוטסון, IGP, רציתי להיכנס למועדון, שבעצם כולל הגנה, גישוש, מרדף, וערכה. ואז התחילה הקורונה, וזה התפוצץ לי שם עוד לפני שהתחלתי. ואז אחרי הסגר הראשון אמרתי, טוב, יאללה, משתחרר, אז אולי אני אלך ללמוד פריסבי. התחלתי לעשות פריסבי עם אחד המאלפים שעבד אצלי אז באותה תקופה בפנסיון, שעזר לי והכווין אותי, ופתאום נפתחתי לעולם מטורף. אמרתי, אוקיי, אם הבאתי את הכלב הזה למטרת עבודה והוא לא ילך ויעשה IGP, מגניב, בואו לפחות ניקח אותו למועדון ספורט אחר של פריסבי. אבל אז הגיע הסגר השני והשלישי שהוריד לי את כל הרוח מהמפרסים, ודיברנו על זה שבוע שעבר,
נכון.
שאני מעד להחזיר אותו, גם לפני שבועיים, שלושה, הייתה לך את התחרות, את הג'יי גיימס שלך,
נכון.
שמיכאל המאלף שעובד אצלי, לקח את ריו, הכלב שלי, כי אני הייתי בחופשה, הוא לקח אותו והתחרה איתו בעצמו, ואני כל כך קינאתי, רציתי לעשות את זה בעצמי, רציתי אני להיות זה שמתחרה, אני התחרות הבאה שלך אני אגיע, תכף נדבר גם על הדברים, אבל רגע, בוא רגע נתמקד. הפרק יהיה מחולק לשניים. בחלק הראשון אני הולך לשאול אותך מספר שאלות, בחלק השני אנחנו נקבל הרבה טיפים והרבה מידע, אז בוא נתחיל. מה זה בעצם פריסבי?
פריסבי, כמו שאמרת קודם, זה צלחת מעופפת.
הכי פשוט.
כן. זה התחיל, האמת שהצעצוע עצמו, הסיפור יפה, התחיל מ... הייתה מאפייה בארצות הברית.
אוקיי.
הם היו מכינים פאי בקערות. מתכת כאלה, והשני ילדים שם במאפייה, זה היה מאפייה משפחתית.
אני רואה לה לסיפור מתגלגל, כן.
הפכו את הפאי, הפכו את הצלחת, והתחילו להתמסר אחד עם השני, עכשיו זה ממתכת, כן?
אוקיי.
קצת עיצבו את זה, קצת שינו את זה, קצת פלסטיק, מאז הכל היסטוריה.
איזה מגניב.
כן.
איזה מגניב, ככה מדברים קטנים?
מדברים קטנים.
הרעיונות הכי טובים בעולם קורים.
לגמרי. עכשיו, הפריזי הכלבני,
כן.
איך הוא פרץ? הבחור בשם אלכס שטיין, שהוא היה לו וויפט, מגניב. כן. וויפט זה כלב רוח קטן, בדרך כלל הוא לא מיוצג עם הגזע, אבל הוא היה לו וויפוט, כן, שהוא היה זורק לו פריסבי, הכלב היה תופס, הכל היה מגניב, זה היה בשנות ה-70. הוא התפרץ...
זהו, זה רק משנות ה-70?
רק משנות ה-70 זה התחיל, כן.
אשכרה.
והוא התפרץ לתוך, במחצית, למגרש בייסבול, באמצע תחרות, באמצע אליפות כזאת.
של בייסבול.
של בייסבול, התפרץ למגרש, והתחיל לזרוק לכלב שלו. הכלב רץ במהירות של 60 קמ"ש, וקפץ לגובה של 2.5 גובה באוויר. עשה שם דאווינים. וזה פשוט נכנס לתודעה של האנשים.
אתמול היה משחק של ביתר ומכבי חיפה, איזה משהו כזה, לא יודע, איזה גביע, זה, אני לא מבין בכדורגל, אולי לא צריכים לעשות משהו כזה, יעקב.
נקפוץ פנימה
לתוך. נכנס עם חולצות ג'יין גיימס.
אבל התפרץ.
אבל התפרץ עם איזה 20 כלבים, 20 כלבנים, 20 כלבים להתפרץ. מגניב, בוא נה, לא ידעתי. אתה חידשת לי את הסיפור הזה, לא ידעתי, לא הכרתי.
זה בארצות הברית, מופעי פריסבי, מופעי כלבים, זה משהו שכאילו, אתה יודע, יש להם את הירידים שם והכל כאילו, אתה יודע.
יש כסף.
זה כן, וזה גם בתוך הטלוויזיה ובמדיה, ואנשים פשוט עפים על זה, כמו ספורט לכל דבר.
אתה חושב שזה יקרה פה בארץ?
אנחנו תמיד אוהבים לבוא באיחור של כמה שנים, ובסוף הכל קורה.
אני הייתי בלונדון עם אשתי קורה לפני 5 שנים, 6 שנים, משהו כזה, ונסעתי לראות מרוץ כלבים. יש מין מגרש כזה גדול, עם מלא גרייהאונד מטורפים, גרייהאונד גדולים, לא איטלקים, ויש אצטדיון שהוא רק לזה, כמו שאתה הולך עכשיו להצטדיון שהוא רק לכדורסל או רק לכדורגל, הצטדיון רק לזה, עם קהל, אנשים באים, מעודדים, הימורים, בירות חופשי, יש לך יציאים, יש לך, בכל יציאה יש טלוויזיה, כמו הטלוויזיה הגדולה שמאחוריך, שבגלל שהכלבים רצים מאוד מהר, אז יש מצלמה בקו הסיום, לראות מי הכלב שהגיע, שעבר ראשון, ואנשים כאילו מעודדים ובאטרף.
כמו עם הסוסים.
כמו עם הסוסים, כמו עם הסוסים. מעניין אם דבר כזה יקרה פה בארץ.
שאלה טובה.
אולי נבנה איזה משהו ביחד, יעקב. אז... השאלה הבאה זה איך התחיל כל נושא הפריזבי, התחלת לדבר על זה והסברת, ועוד שאלה שהכנתי, האם זה משחק של בני אדם בכלל, אני חושב שהיום זה גם משחק של בני אדם וגם משחק של כלבים, אבל אם אני לוקח רגע את הפריזבי כפריזבי, אני לא יכול ללכת ולקנות באיזה חנות צעצועים פריזבי, גם אם הוא עולה 100-150 שקל פריזבי מקצועי, כי אז כלב כמו ריו שיש לו נשיכה של הישמור, יערוס לי את הפריזבי, יעשה חורים, ואז... התעופה של הפריזבי לא יהיה אותו דבר, אז מה ההבדל בין פריזבי של כלבים לפריזבי רגיל? האם יש בכלל הבדל?
תראה, בפריזבי של אנשים, זאת אומרת, זה מתחלק ל... אתה יודע, יש לך את הפריזבי שאתה זורק בים,
כן.
שהוא גדול, יש לו... הקיר שלו, כן? הדופן שלו כן. היא מאוד גדולה, היא גם חדה כזאת, היא... לשחק איתו עם כלבים, וראיתי אנשים שמשחקים עם הצלחת מעופפת עם הכלבים. יש כלבים שאוכלים את זה, שכאילו, אתה יודע, עוברים את זה וחיים עם זה, אבל זה לא צלחת שמיועדת לכלבים, לא בגודל, לא בקוטר ולא במרקם. שזה יש פריזבי מקצועי. עכשיו, הפריזבי מקצועי, זה לא מה שרואים בחנויות חיות, כמו פריזבי של קונג או של טריקסי.
האדומים האלה הרכים.
כן, זה רך.
זה יותר צעצועי נשיכה.
כן.
אתה לא תראה את זה עכשיו בתחרות.
לא, בתחרויות מקבלים רק את הפריזבים המקצועיים, יש שתי חברות פה בארץ.
סוניק.
שזה חברת הירו וחברת הייפר פלייט, שהם בעצם יש להם לכל חברת הדגמים שלה.
אז מה שיש אצלי עכשיו אני מבין זה הירו, שמתוכם יש את הסוניק.
שיש את הסוניק, סופר סוניק, סופר הירו, כל,
כן.
כל
תדגמים כאלה.
תדגמים שהם בעצם, ההבדלים ביניהם זה הגודל, הגודל והמרקם, הצבע.
אני כן. עשיתי טעות פעם קודמת והזמנתי 60 פאפ. ולא ידעתי שזה בגודל של מאפרה, בונה זה קטן. אמרתי, טוב, כי כשדיברתי איתם בטלפון, הם אמרו לי, כן, זה קצת יותר קטן, זה לגורם. חשבתי, אתה יודע, כמו פיצה משפחתית, פיצה אישית, לא חשבתי ביס. איזה 60, הייתי צריך להחזיר לו, לא היה לי מה לעשות עם כמות גדולה כזאת של קטנטנים.
זה רק לעשות איזה חור ולתלות את זה על המראה באוטו.
לעשות כזה מובייל. תשמע, ואני ניסיתי לזרוק, זה אחד הקשים לזרוק את זה.
כן, זה מאוד קשה לזרוק את זה. אני יכול להגיד לך שמגיעים אליי אנשים, נגיד, עם פפיונים. פפיון זה כלב קטן עם אוזניים גדולות. פה מאוד מאוד קטן.
נראה כזה כמו פומרניאן כזה, מזכיר.
כן, מאוד מזכיר את הפומרניאן, ואתה רוצה לשחק איתו פריזבי. מה, איזה פריזבי יתאים לו, באמת?
נכון. גם הג'ק ראסלים.
ג'ק ראסל זה כבר חיה טיפה יותר קשוחה, והיא יכולה להחזיק פריזבי גדול, למרות שיש אצלי במועדון פפיון אחד סופר קשוח, שהוא משחק עם הדיסקים הבינוניים, כאילו, ממש הצליח להתגבר.
עם הסוניק.
זה יותר גדול ממנו, הוא תופס את זה כאילו ורץ כמו משוגע. זה, כן. פריזבי הקטן הזה הוא ממש קטן.
למה הפריזבי תורם בפעילות עם הכלב?
שאלה מצוינת. אני חושב ש... אתה יודע, כל כלב מגיע עם ארגז של יצרים. וזאת חיה טורפת, והמטרה שלהם זה בעצם לצוד.
כן.
עכשיו, כלב כמו כל יצור חי רוצה בעצם איזשהו תפקיד. אם אתה לא תיתן לו את התפקיד הזה, הוא ימציא תפקידים לעצמו. וכלב שיש לו יצרי צייד, כמו רדיפה, קרב...
איך אני יודע לזהות אם לכלב שלי, שאני עכשיו יושב בבית, שומע את הפודקאסט, איך אני יודע לזהות אם לכלב שלי יש יצר צייד, הרדיפה הזה והקרב?
קודם כל, אם הוא אוהב לרדוף אחרי דברים, גם שם אנחנו מחלקים את זה לשתיים, ורוצים לראות אם זה יצר צייד אמיתי, או יצר צייד מדומה, ומה מניע אותו, מה היצר המוביל של הכלב שלי.
איזה מבדק קטן אני יכול לעשות בבית?
אתה יכול לקחת איזושהי בובה, לקשור אותה לחוט, ולהתחיל להזיז אותה בבית, כמו שמשחקים עם חתולי.
אוקיי.
ואז אני בעצם רוצה, בעצם אני מבודד את עצמי מהמשוואה, כי לפעמים לכלבים לא נוח שאנחנו מחזיקים את הצעצוע ביד שלנו, הם לא יודעים, הצעצוע שלי, שלך, של מי הוא. אז ברגע שאני קושר את זה לחוט, אני מוציא את עצמי מהמשוואה, ורוצה לראות איך הכלב שלי צד באופן עצמאי.
הבנתי.
ואז אם הוא אוהב לרוץ לתפוס, אני רוצה לראות אם הוא תופס את זה, אם נוח לו, גם אם הוא אוהב לנשוך ולנער את זה, אני רואה גם שיש לו יצר קרב טוב, אני תופס ביחד איתו את הצעצוע, אני רוצה לראות המאבק, הוא משמיע קולות, הוא לא משמיע קולות, אני רוצה לראות...
זה בסדר אם הוא משמיע קולות.
אם הוא משמיע קולות,
זה נהדר. אנשים חושבים שזה, שהכלב הזה, זה לא טוב. זה מעורר לו את האגרסיה. לא, זה טוב.
זה טוב להוציא.
זה טוב
לשמור בבטן.
אוקיי, איזה עוד מבדק אני יכול לעשות? הכלב לא אוהב לרדוף אחרי דברים, אבל אם אני מתגלגל כדור, הוא רץ אחריו.
אז יפה, אני רוצה לראות אם יש לו קיבעון מסוים, לצעצוע מסוים. הכלב שמצרק רק עם כדורים, הכלב שמצרק רק עם חבלים. או שהוא גם יש לו מחשבה שלו ויכול לעבור מכל מיני סוגים של מרקמים. אם אני רואה שיש לו העדפה מסוימת למרקם מסוים, אז אני אנסה להתאים את הפריזבי הנכון לכלב. מבחינת מרקם, כן, שיהיה לו נוח.
יש פריזבי כאילו יותר רך, יותר כבד, יותר גדול, יותר...
בדיוק, אנחנו רוצים להתאים את זה לפי מרקם, ולפעמים, תראה, יש גם חברות שמוציאים כל מיני זיופים כאלה, שמגניבים, כן?
כן.
של כאילו פריזבי מבד, או פריזבי מגומי ממש ממש נעים, כי אתה יודע, אם אני ממש רוצה לשחק עם הכלב שלי פריזבי, ולא נוח לו עם מרקם של פריזבי מקצועי, אז עד שהוא ילמד, ועד שהוא יחשף, ועד שהוא יתרגל, אני יכול למצוא לו משהו.
כל הפריזבי צף במים האלה, הספוגים האלה.
כן, כן. חברת פולר הוציאה כמה דברים.
כן, כן, כן. אז זה לא חייב להיות משהו מאוד מקצועי, לפעמים אני סתם רוצה ללכת עם הכלב לים, לזרוק לו פריזבי, גם אם הוא תופס את הפריזבי בד הזה, שאני קניתי באלי אקספרס ב-15 שקל, תופס, מחזיר,
כל הקטע של, כל הקטע של פריזבי זה שזה האבולוציה של הכדור. זאת אומרת, אם כדור הוא מתגלגל ויש לו קו מסוים, פריזבי אף צף על הרוח וכל פעם הוא תופס זווית אחרת. זה מאוד מאתגר את הכלב, לראות עם העיניים, לצפות, כיוונים, וגם לבן אדם שמשחק איתו, זה מאתגר אותו יותר, וואלה, אני אזרוק יותר טוב לכלב שלי, אני אמסור לו טוב, הוא יצליח. זה הופך להיות איזשהו מין משחק משותף. אם אני רוצה לשחק פריזבי עם הכלב שלי, בקטע של כיף, של פאן, אני לא חייב פריזבי מקצועי, אנחנו באנו ליהנות.
אני מהצד שלי ראיתי את זה על הכלב שלי, שזה משלב כל כך הרבה פעולות בפעילות אחת. והראיתי לחבר'ה שלי בסטורי איך אני בשבע דקות, הכלב שלי כבר מעולף אומר לי די, עד כאן. למה? כי אני משלב יציאה מהירה מהמקום. מעקב עם המבט. הרוח פתאום זזה שמאלה, אז הוא צריך להתאים את עצמו. הוא מגיע לפריזבי, הוא צריך לדעת מתי לזנק כמו שצריך, מתי לנשוך, איך להחזיר. לפעמים אני גם נאבק איתו, אני צריך להגיד לו עזוב, ראונד, הוא צריך להקיף אותי בעצם מצד ימין או מצד שמאל. יצא שוב פעם זה משלב כמה דברים, בניגוד לכדור, לך, תביא, לך, תביא. אין שם את האתגר הזה, יכול להיות אתגר, אבל לא כמו בפריזבי.
הפריזבי באמת צעצוע שמעייף כלבים הכי מהר, בגלל התכנון שלהם.
חשיבה.
החשיבה, מפעילים המון חשיבה בתוך המשחק, בתוך העבודה. והתפקיד שלנו בתור אנשים זה להכניס בעצם את המשמעת ואת החוקים ואת המסגרת לתוך המשחק עם הפריזבי. כי... אתה יכול לקחת חבורה של ילדים ולתת להם כדור ולהגיד להם, תעשו מה שאתם רוצים, וזה יכול להיגמר בבלגן, אבל אם אתם מצמיד להם מאמן, אז הוא מכניס קצת יותר ערך מוסף, שליטה, איפוק ביצר, עבודה קבוצתית, שיתוף פעולה, אנחנו רוצים להכניס את הערכים האלה למשחק עם הכלב.
אז למה הפריזבי תורם בפעילות של הכלב? התחלת להגיד קודם שכלב זה חיה יצרית עם יצרים שצריך לצוד, וזה בעצם ממש מדמה לו את הציד.
מדמה לו את הציד, וגם נותן לו מענה. בעזרת זה שאני מחזיק בעצם את המוטיבציה של הכלב נמצאת אצלי ביד, יש לי אפשרות לעבוד יותר על פוקוס, שיתוף פעולה איתי, להיות אדיש לגירויים סביבתיים, להתרכז בי, הכלב, אני מחזיק במוטיבציה שלו, אני יכול להכניס את כל הפקודות משמעת לתוך המשחק הזה, ובעצם לבקש ממנו להיות טיפה יותר מורכז, פחות הפרעות קשב.
הכלב שלי עובד הכי טוב שיש לי פריזבי ביד. אם עכשיו יש לי קבוצת אילוף של 15 כלבים באולם, בתוך המתחם, ואני רוצה עכשיו לעבוד עם ריו, אני לוקח פריזבי, חד משמעית לוקח פריזבי, גם אם אני נותן לו קצת משחק ולא זורק לו עכשיו מעל כל הכלבים. שאלה הבאה, האם פריזבי מתאים לכל כלב?
זה לא מתאים לכל כלב.
אני רגע אמשיך את השאלה, אני אחלק את זה לכל גזע ולכל גיל.
בדיוק. אנחנו... זאת אומרת, הדבר הראשון, דיברנו עליו עכשיו, שאנחנו כן רוצים שלכלב יהיה את היצרים המתאימים, קצת חדווה ומשחק, כאילו לרצות לרדוף, לתפוס, להחזיר באופן בסיסי, כן? אפשר גם לפתח את היצרים האלה. צריך שיהיה איזשהו זיקה לדבר הזה איפשהו בפנים.
לראות שהוא אוהב את זה.
אנחנו רואים את זה יותר אצל כלבי רועים, כלבי ציין, רטריברים, כל מיני כלבים באמת שפותחו לעבוד לצד האדם. גם כלבים קטנים, לא רק כלבים גדולים, כן? שמאוד מאוד...
הנה אמרת פפיון.
פפיונים למיניהם, ג'ק ראסלים, בכלל. עכשיו, זה דבר ראשון, אנחנו רוצים כאילו את היצרים. דבר שני, אנחנו רוצים מבנה גוף טוב. זאת אומרת, אם יש לי כלב פחוס אף.
שאף שלו בעצם פנימה, דחוס, כמו כל הבולדוגים, בולדוג צרפתי.
בדיוק, כל הבולדוגים למיניהם. אין לו חותם להצליח לתפוס את הפריזבי. אולי אני אבחר בשבילו משימה אחרת, משהו למשחק, המשותף שלנו, אני אבחר בשבילו משהו שיותר מתאים לו. אבל אני כן צריך שיהיה לו חותם, אני צריך שיהיה לו סיבולת לב ריאה ברמה בסיסית.
כן.
אני צריך שהוא לא יהיה יותר מדי באוברווייט, כי גם אם הכלב שלי לא קופץ לפריסבי, עדיין הוא מרים את הרגליים הקדמיות, בשביל להגיע אל הדיסק וכל הנחיתות האלה, כלב שהוא...
עם זעזוע.
בדיוק, כלב שהוא בעודף משקל, אני צריך לשים לב שזה לא מסכן אותו, אני צריך מסת שריר, ברמה טובה.
אם הכלב שלי מאוד חטוב, אבל הוא 35 קילו.
אז זה יכול להיות 35 קילו כבד, או 35 קילו כליל. זאת אומרת, אני כן רוצה לראות שהכלב לא גס מדי בתנועות שלו, ולא פוגע בעצמו. אז זה יכול להיות דוברמן עם 36 קילו, שמשחק פריזבי מדהים, ולא פוצע את עצמו, וזה יכול להיות... בורדר קולי 16 קילו שקופץ ושוכח לחזור לרצפה וכל פעם מתרסק.
הבנתי.
אז אני, אין בעיה לשחק עם כלבים עם משקל גדול, רק לשים לב שזה לא פוגע בהם, וגם לא להקפיץ את הכלבים בלי הבחנה. המטרה שלנו היא קודם כל לשמור על בטיחות. בספורט יש פציעות וצריך לשים לב שאנחנו לא פוגעים בהם. דבר נוסף, אנחנו רוצים כן, רגע, אנחנו דיברנו על...
על המשקל, על מבנה גוף.
מבנה גוף, נכון? דיברנו על יצרים,
מזהים,
אף פחוס, סבבה. דבר נוסף שאנחנו רוצים לשים לב, זה לתנאי מזג אוויר. זאת אומרת, וגם לכלבים, זאת אומרת, שהם נגיד כלב שלא יודע לעצור, כי הם מבחינתם רוצים להמשיך לשחק כל הזמן. חייב להקפיד כל הזמן על
מנוחות,
כן? לא לגמור אותו. איך אנחנו שמים לב לזה? לפי הלשון, הלשון של הכלב.
אוקיי, איך אני רואה?
אם הכלב שלי יש לשון ורודה צרה, זאת אומרת שהוא טרי. הוא טרי, יש לו כוח, יש לו אנרגיות, אין לו הרבה נימי דם בלשון.
אוקיי.
ככל שהוא מתחמם, הנימי דם
מתרחבים.
מתרחפים, ואז הלשון מקבלת צבע יותר אדמדם, יותר סגלגל, והיא מתרחבת לגודל של מכפית, הופכת לכף.
עד כדי כך, זה עד כדי כך בולט.
זה בולט לגמרי, רואים את זה לגמרי על הלשון, הכלב מתנשף, לפעמים הלשון הולכת הצידה.
ריור. הריור שלי, שהוא אחרי אימון.
כן.
הוא יכול ככה שעה.
מתנשפים.
הוא יכול להישחב באיזושהי פינה, קם, יש לולית.
בדיוק. אז אנחנו רוצים לזהות את הסימנים שהכלב מראה לנו עייפות. נגיד הכלב שלי כל הזמן רץ, מחזיר לי, רץ, מחזיר לי, פתאום הוא בחר לעצור רגע בצד. ואחר לעצור לנוח. אז יכול להיות שאני צריך רגע לראות את הסימן הזה, לקחת את הכלב, לתת לו לשתות מים, לקרר אותו.
אחרי שתיית מים אפשר להמשיך פעילות?
אני רוצה לראות אם הוא הספיק להסדיר נשימה, אולי צריך לעשות איזושהי הליכת קירור, אולי אני צריך לקרר אותו, נגיד אנחנו עכשיו בקיץ, כן. יש חם מאוד, וגם אם לא חם ואין שמש, אז יש לחות מאוד גבוהה. אנחנו רוצים לשים לב שאנחנו שומרים על הטמפרטורה של הכלב שלנו יציבה. אם אני רואה שהטמפרטורה של הכלב שלי עלתה, אני יכול להרטיב לו את הכפות רגליים, להרטיב לו קצת את הבטן, להרטיב לו קצת את הראש, לתת לו רגע להסדיר נשימה.
לקרר אותו חיצונית.
לקרר אותו חיצונית. יש גם, מי שלוקח את זה רחוק, יש גם וסט קירור שאתה יכול לעטוף את הכלב.
וסט קירור, בתחרויות יש אמבטיות.
אמבטיות, כן. כל הזמן אנחנו דואגים לשמור לכלבים על הטמפרטורה, כי קל מאוד להתייבש. אנשים לוקחים את הכלבים שלהם לים, משחקים איתם בלי סוף בשמש, הכלבים קל מאוד לקבל מכת חום. צריך לשמור.
אז את המכת חום אני גם מזה על ידי הלשון? אני גם רואה את זה בדרך לשם, שהגוף מתחמם עם הנימי דם שבעצם מתרחבים?
בדיוק. אנחנו רואים את זה על הלשון, אנחנו רואים את זה על השפת גוף של הכלב, אנחנו רואים שהכלב בוחר לעצירות קטנות. אם הוא לא למד לנוח, אז הוא כאילו אומר, אני לא רוצה לנוח, אני רוצה להמשיך, אבל זה אחריות שלנו לעצור אותו.
הוא רוצה לרצות אותך כזה.
הוא נכנס לאובססיה, הוא נכנס כל הזמן, הוא רץ קדימה. האחריות שלנו זה לדעת גם להגיד לכלב מתי סטופ.
אני רואה את הכלב טיפה מזייף, אני יודע שהכלב עובד בעוצמה מסוימת, מהירות מסוימת, אחרי 3 דקות אימון בצהריים בחוץ, אני רואה אותו מזייף פתאום, פתאום עוצר בצד, פתאום צולע כזה או הופך להיות שיקור, כבר נורה אדומה.
הופך להיות שיקור זה כבר חמור מאוד, יש מצב שצריך רגע ממש.
לזרוק אותו למזרקת מים שנמצאת בפארק.
אני חושב שכבר התחלנו לדבר על הוראות בטיחות, אז אפשר להמשיך לראות
מים, את זה רגע. מה עם מרקמים ומצע?
נכון. אז אם אנחנו עובדים, אנחנו, אם משחקים עם הכלב שלנו, לא משנה עם איזה צעצוע, אנחנו לא נשחק על, נגיד בצורה מאומצת מדי, על רצפה שהיא חלקה.
שהיא לא תחליק.
שהכלב לא יחליק. נכון. אנחנו לא נשחק על אספלט, שהכלב ידפוק ברקסים ויקרה על עצמו את הכפות רגליים.
כן.
אנחנו לא נגרום לו לקפוץ על רצפה קשה, שלא בולמת את הזעזועים. מה כן אנחנו נעשה? כן. אנחנו נשחק על דשא או על חול. עכשיו.
דשא רטוב.
דשא רטוב, אנחנו צריכים להיות זהירים. אם יש חשש שהכלב שלי יחליק, אז אולי עדיף להימנע, או לשחק בצורה בטוחה יותר.
אוקיי.
אפשר לקחת סיכונים, אבל במידתיות. צריך לשים לב שאנחנו כן נזהרים לא להיכנס לפינות, שיהיה לנו מצער מאוד בכיס ואצל הווטרינר.
תעשו ביטוח רפואי. אם אתם עושים פריסבי, תעשו ביטוח רפואי.
לגמרי ביטוח רפואי. לכלבי ספורט.
חול.
לגבי חול.
כן.
צריך לשים לב, חול ורוק זה נייר זכוכית.
אוקיי.
יפה.
זאת אומרת, לא ללכת לעשות את זה בים? כי
אני יכול לשחק בים, אני אעדיף אולי לשחק בצד הפחות חולי, היותר...
שכאילו החול יתרטב, אבל הים כבר לא מגיע לשם?
בדיוק. אני כן יודע, אשמור לשטוף מדי פעם את הדיסק מהחול. צריך לשים לב, חול ורוק זה כמו נייר זכוכית, ואז אנחנו נראה שהניבים של הכלב טיפה נשחקים. כן. עכשיו, כלב עם גנטיקה של עצם חלשה, אנחנו נראה את זה נשחק ממש ממש מהר. כלבים עם טיפה יותר סידן, זה ישחק טיפה פחות.
כן. עוד משהו לגבי חול, אני מהצד שלי חושב, תקן אותי אם אני טועה, אני יודע את זה מעצמי כשאני הייתי בים, שהחול עמוק מדי, אז הקפיצות גם יכולות להיות לא טובות, כי פתאום הכלב נותן זינוק, אבל החול הוא פתאום שוקע, בדיוק, הוא נבלע בתוך החול.
מתקל לתוח איזה שריר.
לכן שאנחנו רואים כל מיני מקומות מקצועיים, שיש איזה אנגר מטורף עם חול, החול הוא כמה סנטימטר בעומק, הוא לא עכשיו כמו בים, שיש לי מטר עומק של חול.
עכשיו, אנחנו נתנו פה הרבה הוראות בטיחות, חשוב לי מאוד שאנשים לא ילחצו מכל הדבר הזה, וכן ייקחו את זה בצורה בריאה וטובה, פשוט תמצאו לעצמך איזה פיסת דשא, כל היופי בפריסבי, להבדיל מסוגי ספורט כלבני אחרים, אתה לא צריך שום ציוד חוץ מפריסבי, פיסת דשא, שחרר את הכלב, לתת לו ליהנות.
לשחרר את הכלב, זה הקושי. לא לכל אחד זה מתאים.
יפה, אז איך אני בכל זאת יכול לשחק עם הכלב שלי, ללמד אותו, שנגיד הכלב שלי רוצה לשחק, אבל אני פוחד שהוא יברח לי.
יאללה, תן לנו טיפ.
של זה יש רצועות ארוכות.
של 10 מטר.
יפה. מה אני, רצועה ארוכה, אני מחבר לכלב רצועה ארוכה, משחק איתו.
נעשה רגע סדר למי שלא מבין, רצועה ארוכה לא פלקסי הרצועה הנמתחת הזאת, הרצועה שמחזיקים מין גליל כזה ביד, וזה נמתח ונסגר. רצועה, חבל ארוך.
חבל ארוך.
חבל ארוך.
חבל ארוך, 4 מטר, 6 מטר, 10 מטר, תלוי מה מתאים לי, באיזה סביבה אני עובד, כמה אני קרוב לכביש.
אוקיי.
אני זורק לכלב, מחזיר לי במידה, והכלב הולך לאיזשהו גירוי מסוים, מתוך עניין וסקרנות, יכול להיות שהוא כלב צעיר, יכול להיות שהוא סתם כזה מתרגש.
כן.
אני מגביל אותה עם הרצועה, נותן לו לראות, לצפות, לראות שלא קורה משם כלום, הכלב חוזר אליי, יאללה, מסיבה, בוא, אצלי הכי כיף.
את הרצועה אני מחזיק ביד, או שאני יכול לשים אותה גם על הרצפה?
יפה, אם יש לי אינטואיציה טובה, אני משאיר אותה על הרצפה, במקרה חירום, יש לי 10 מטר,
זנב לתפוס.
זנב לתפוס. ואז אני מספיק לעצור אותו בזמן, ונותן לו לבחור נכון להמשיך לשחק איתי.
אוקיי.
מה אנחנו כן צריכים לזהר עם רצועה ארוכה, שהרצועה לא תסתבך לנו ברגליים.
לנו או לא?
לנו.
אוקיי.
הוא בעצם יקפצץ מעל הרצועה, לא כל הזמן צריך ללכת לסדר לו את הרצועה מתחת לרגליים, אנחנו נניע אותו, אל תעמדו במקום כשאתם משחקים עם הכלב, תזוזו יחד איתו. הכלב רץ במעגלים, רוץ במעגלים יחד איתו, תשמרו על תנועה, תהיו מעניינים. כן?
תהפכו לא... להיות צייד כזה מדומה, תתחילו לזוז, התנועה מושכת כלבים.
נכון, אצל כלבים תנועה מובילה לתנועה, שקט מוביל לשקט.
איזה משפט, בא לי לעשות גרפיטי על הקיר עכשיו במתחם, תנועה מובילה תנועה, שקט מוביל שקט, זה יפה. זאת אומרת, תקחו את זה גם לצד הלא טוב, זאת אומרת, אם הכלב שלכם מאוד 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 תנועתי, תהיו שקטים, שקט יוביל שקט.
נכון, אם אני רוצה לאזן את זה.
יפה, זה יפה, אני אשתמש בזה. דיברנו על פריסבי שיכול להוביל לפציעות, איזה סוגי פציעות אנחנו יכולים לראות בפריסבי?
אז בפריסבי, אם יש לי כלב שהוא באמת קופצן מדי, הקפצתי אותו בגיל צעיר מדי, אם אנחנו מדברים על גיל, אז כמובן שאנחנו...
נכון, לא אמרנו גילאים, נכון. באיזה גילאים אפשר?
יפה, אנחנו, אז ככה, לאימון של פריסבי והכשרת של, הכשרת כלב פריסבי, אנחנו מתחילים מגיל חודשיים, כי יש המון המון דברים חוץ מלזרוק פריסבי, אם זה ללמד אותו תרגילים של מודעות גוף ומסלול למכשולים, וללמד אותו לעבוד נכון עם הגוף שלו, וללמד אותו תבניות משחק בסיסיות, ותקשורת וטריקים ותנועה, זה אפשר להתחיל מגיל חודשיים.
כן.
פריסבי עצמו אני יכול להתחיל מגיל 6 חודשים, זאת אומרת, 7 חודשים אחרי שהכלב מסיים החלפת שיניים בסביבות האזור גיל הזה.
אוקיי.
אני עדיין לא זורק לו את זה מהאוויר. אני זורק לו את זה שטוח, הפוך על הרצפה, שיהיה לו קל להרים. אני יכול לגלגל לו את זה על הרצפה כדי שהוא ילמד לקטוף את זה תוך כדי תנועה ולחזור חזרה אליי.
אוקיי.
אני לא אקפיץ אותו יותר מדי, ואם אני אזרוק לו ואני יודע לזרוק טוב, אני אשים לו את זה שטוח, שיהיה לו קל לקחת את זה. לגבי זריקות וקפיצות, אנחנו נחכה שהכלב יסיים לבנות את המערכת עצמות שלו. זאת אומרת, גור כשהוא נולד,
כן.
העצמות לא מחוברות. אם אתם תסתכלו על שלד של גור צעיר, לפני גיל שנה, אתם תראו שממש העצמות רחוקות אחת מהשנייה. אנחנו צריכים לתת להם לסיים להתחבר. זה קורה בסביבות בין גיל שנה וחודשיים לשנתיים, תלוי בגזע.
ככל שהגזע גדול יותר, ככה זמן יותר מתארך.
נכון.
ככל שהגזע יותר קטן, זה יכול לקרות גם בגיל שנה?
כן, זה יכול, אתה יכול לקחת פינצ'ר שבגיל שנה הוא כבר כולו
קשור. איך אני יודע לזהות את זה?
אתה רוצה לראות עם הכלב שלך, איך התנועה שלו, אם הכלב יושב, עקום, כבד על הגוף שלו, או שהכלב כליל, נמרץ, זז, מחזיק את עצמו מאוד מאוד יפה. אנחנו כן נראה שהוא מסיים להתפתח, ואם אני לא בטוח, כדאי לשאול, להתייעץ.
צגו. אז הפציעות.
אז לגבי פציעות, כלבים שקופצים ושוכחים לנחות, או ש...
זה מצחיק, כלבים שקופצים ושוכחים לנחות.
אני תמיד אומר את זה, כשיש כלבים שקופצים, תמיד יקפצו בצורה בטוחה, תמיד הם ידאגו לנחות 4 רגליים, אם הם נפלו על הצד, זה כנראה הייתה איזושהי טעות ממש חמורה, אבל יש כלבים קצת יותר גמלוניים, או קצת יותר כזה, היצר, כשאומרים שהיצר עולה השכל בתחת, אתה מבין, הכלב קופץ.
זה קרה לי עם הכלב שלי.
כן, גם עם הבורדר קולי שלי.
הוא נכנס בעץ. אני כאילו זרקתי, מה זה נכנס בעץ? עץ שגזמו אותו ונשאר איזה מטר. אבל אתה רואה עץ גזום. כל ראש בריא, רואה פריסבי אף, תעשה עיקוף, מה אתה נכנס לי בעץ? נכנס בעץ, היה קופץ ונוחת רגליים אחוריות, רגליים קדמיות. אני שהתחלתי לעשות את זה, לא הייתי כל כך בקי בנושא של בטיחות. עשיתי את זה לפעמים על דשא שהוא בשיפוע, או דשא פתאום שיש בו איזה שקע, בור באמצע.
נכון.
ואז הפסקתי לעשות את זה, ואז הייתי הולך למקומות שטוחים וישרים.
אז כן, יש חשש ל... זאת אומרת, צליעה, או...
ברכיים, קרסוליים.
זה יכול להיות ברכיים, קרסוליים, אצבעות, אגן, מרפק, זאת אומרת, כל המפרקים, כן? אבל שוב, זה כשבאמת הכלב, זאת אומרת, חווה פציעה ונפל. זה יכול להיות גם שרירים דפוסים. זה יכול להיות גם מחנק.
יש לך מושג, יש לך מושג, אני יכול להיות שראית את זה מתוך ניסיון, איך אני מזהה אם לכלב נתפס שריר? או נתפס לוגיד, שהוא פתאום כזה לא יכול, הוא צולע ולא...
אני אספר לך סיפור. יאללה. הייתי בתחרות שהייתה פה בארץ, וזו הייתה התחרות הראשונה שבה הגשתי סטודנטים שלי. זאת אומרת, okay. תלמידים לבוא ולהתחרות. ואני כל הזמן הייתי שם על המגרש, והייתי מאוד מאוד עסוק. זאת אומרת, חוץ מהרוטינה שלי, הייתי גם מאוד מאוד עסוק בלנהל את כולם ולדאוג שכולם ירגישו טוב, ייתנו ביצוע טוב. ואז באתי, עליתי על הכלבה שלי, כן, טעות, מכה על חטא, אבל עליתי עם הכלבה שלי, רצתי את הרוטינה, באתי, החזרתי אותה לכלוב, אתה יודע, כל שם מסודרים כאילו, בכלובים, okay. הכלבים לא מטיילים שם. החזרתי אותה לכלוב, והלכתי, המשכתי לעבוד עם הקהל, עם, עם החברים, ולהיות שם עם כולם. ואז קראו לי למקצה נוסף, שזה מקצה של דיסטנס, שאני כאילו...
דיסטנס זה למרחק.
זריקות למרחק, כן. אז הלכתי להוציא את הכלבה שלי, להכין אותה למקצה. אני מוציא אותה, אני רואה אותה כולה מקובצת, הולכת ככה, אתה יודע, ממש מקובצת, אני מסתכל, אני כאילו קולט שכאילו, הכלבה רצה, התשתוללה, כאילו, קפצה, התחממה, ואז נכנסה לכלוב סגור, כן?
והתקפצה.
והתקפצה לגמרי. ישבתי, ועשיתי לה מסאז', ופתחתי לה את השרירים, והנעתי אותה וזה, בגלל שהיא גם, זאת אומרת, המבנה הפיזיולוגי שלה ממש טוב, היה קל מאוד, כאילו, לרכך את כל הדבר הזה, חזרה לזה, ובסוף ניצחנו את התחרות. אבל חשוב מאוד, חשוב מאוד לשים לב, לעשות חימום לכלבים, לעשות קירור לכלבים. חימום זה בעצם קצת להזרים דם, קצת להזרים דם, גם אנחנו לפני שאנחנו עושים ספורט, רוצים קצת רגע לחמם את עצמנו, לרוץ, לנשום קצת, להזרים דם.
זאת אומרת, אני יכול לעשות לכלב סיבוב ימין, סיבוב שמאל, כנס בין הרגליים, שב, ארצה, גלגול,
טיול
סתם.
טוב.
אוקיי.
טיול טוב לפני שמתחילים לעבוד, לקחת אותו, לעשות צרכים, לעשות סיבוב, להזיז רגע את הגוף, ואז קצת טריקים, ואז אפשר להתחיל לזרוק לו את הצבעים.
וקירור?
קירור, כנל, לוקח אותו. שלוק קטן של מים, לא לתת לו לקרר את עצמו רק על ידי מים, אלא גם על ידי הליכה. זאת אומרת, תלך, תסתובב, תסדיר נשימה, תבלע רוק, אנחנו רואים אותם ממש בולעים רוק רגע עם הלשון, אנחנו רוצים לראות, זה בעצם בליעת רוק, זה מכניס חמצן.
אוקיי.
אז אני נותן לכלב רגע לעשות סיבוב, רגע לקרר את עצמו, עובר ליד קערת מים, קח כמה שלוקים, בוא נעשה עוד קצת הליכה, ניקח עוד כמה שלוקים, עוד קצת הליכה, כמה שלוקים, זה בעצם התהליך של הקירור של הכלב. עד שנותן לו לרבוץ בצד, בצל, ונותן לו לנוח עד הסוף.
איך פריסבי תורם עבור בעיות התנהגות של הכלב שלי?
אוקיי. אז בעצם, פריסבי זה לא מחליף אילוף, כן? אבל זה אחלה תוספת. דיברנו על מתן תפקיד.
נכון.
מגיעים אליי כל מיני אנשים. הגיע אליי בורדר קולי, שהוא... עבר 3 מאלפים, כן. והכלב, הוא מפחד שחרר אותו מהרצועה בפארק.
אוקיי.
הכלב יכול להיות אגרסיב על אנשים, הוא מאוד חשדן. רודף אחרי מכוניות, רודף אחרי אנשים שרצים.
כלב לא ממומש.
יכול להיכנס לריבים עם כלבים. הבעלים מאוד לחוץ, מחזיק אותו ברצועה. הגיע אליי, אמרנו בוא ניתן לבורדר להיות בורדר. עבדנו על שליטה ביצר, פתאום ראינו שמול הפריצבי, הכלב מאוד אגרסיבי, מאוד לוחץ, לוחץ עליך במשחק, אתה רואה את כל האופי של הכלב מול היצר שלו.
אוקיי.
אז במקום ללכת לעבוד מול האנשים, מול הגירויים, עבדנו מול הפריצבי, מול היצר הפנימי של הכלב, ריקחנו אותו, איפוק, שליטה, שכב בארצה, אני והבעלים שלך משחקים, כאילו, אתה לא חייב, לא רוצים תתאפק, גם אתה תקבל לשחק.
מה זה אני והבעלים? אתם שיחקתם אחד עם השני?
שיחקנו אחד עם השני, הוא צריך לנוח. אם הוא מרשה לנו לשחק, והוא מתאפק, אז הוא מקבל את הזכות לשחק גם. ואז, פעם אתה, פעם אני, בוא תלמד לא לרוץ מהר מדי.
אם אני לא טועה, לך יש את הקרדיט על שיטת האם.
שיטת האם.
נכון?
כן. הרעיון זה בעצם... להבין שאנרגיה זה לא משהו שרק עולה כלפי מעלה. אני רואה אנשים לוקחים את הכלב, ויאללה, בא לגעם, שחקים, אני אפרוק לו אנרגיה, אני אפרוק לו אנרגיה, זה לא עובד ככה. אני רוצה קצת לעלות אנרגיה, קצת להוריד אנרגיה, קצת לעלות אנרגיה, קצת להוריד אנרגיה. הכל במטרה לבסט רגע את כל המערכות של הכלב.
מתק כיבוי, מתק הפעלה.
בדיוק. ואנחנו רוצים ללמד את הכלב כמה שיותר. זאת אומרת, זה שנגמר המשחק, זה לא אומר שלא יהיה יותר. תנוח, תקבל עוד. המטרה בעצם לשלוט ביצר של הכלב, ללמד את הכלב לשלוט ביצרים של עצמו, איזה הוא גיבור הכובש את יצרו, תתאפק, תקבל. ברגע שהבעלים למד להוביל ולנהל את היצרים של הכלב, היה לו המון כלים לצאת אחרי זה לחשיפה. עשינו אחרי זה קצת משמעת בסיסית, קצת רגלי, קצת שב, קצת ארצה. 90% מהבת התנהגות נעלמו.
כי הוא מימש את עצמו, כי הוא קיבל תפקיד שפתאום לך תתפוס פריסבי.
קיבל תפקיד, והוא למד... איך להתמודד מול כל העוצמות שלו, כלב מאוד עוצמתי, צריך ללמוד להתמודד מול הדבר הזה, מה אני, מה עם כל היכולות האלה שיש לי בפנים, אני קורא לזה כמו אקסמן, אתה נולד עם המון יכולות, וכאילו, אתה יכול לפגוע בחברה עם היכולות האלה, אבל תלמד לשלוט בהם, אתה תעשה רק טוב.
אקסמן, יפה, נשתמש בזה גם כן. אז זה יכול לתרום כאילו להרבה מאוד בעיות התנהגות, בין אם הרדף אחרי רכבים. רכבים, אופניים, כדור, משיכות בטיולים, זה גם יותר יאפק את הכלב.
אז בשביל משיכות בטיולים...
צריך להיות התערבות נוספת.
בדיוק, צריך ללמד את הכלב קצת הליכה נכונה ברצועה, וזה עבודה עם אוכל, עבודה מסודרת. אבל זה כן מאפשר, אתה יודע, הלקוח בא פונה אליך, אומר לך, אני רוצה שהכלב שלי יהיה מולף בלי רצועה. אז מה זה אומר בעצם? הוא רוצה שתהיה לו איזושהי חוויה עם הכלב בלי רצועה.
נכון.
כנס איתו לפארק, למד אותו לשחק עם הכלב, תורידו רצועה, ציימו את האימון, תחזירו רצועה, הכל בסדר, הוא קיבל את החוויה שלו, הכלב היה משוחרר, נהנו, תהילו, הכל סבבה, יש יותר אמון אחד עם השני. וגם, כשאני יוצא לחשיפה ואני יוצא לעבודה מול גירויים והסחות דעת, אני יוצא עם כלב פרוק, אני לא יוצא עם כלב שעכשיו, כאילו דלוק, יצא מהבית. תתחילו קודם כל מהלכת לפארק, צחקו עם הכלב, אבל אל רק תזרקו לו את הצעצוע. תפריקו אותו גם מנטלית.
תנו לו לחשוב.
תנו לו לחשוב, לעבוד תמורת הצעצוע שלו.
אני תמיד אומר, זה לא ריצת מרתון, אתה יכול לרוץ עכשיו 4, 5, 6, אני לא יודע כמה שעות רצים במרתון, אבל כל כך הרבה. למה? כי זה מאוד קבוע, מאוד אותו קצב למשך זמן, סע, ביי. וככל שתעשה את זה יותר, הכושר יעלה יותר. שחקני כדורגל, בכושר מטורף, 90 דקות, הם נגמרים. אתה רואה שפתאום יש הערכה, השחקנים עושים להם מתיחות באמצע, מחליפים אותם. למה? כי הם משלבים כוח מתפרץ אל מול כוח איתי. הליכה וחשיבה טקטית, מסרו לי את הכדור, לאן אני צריך אסטרטגיה, שהיא משלבת כל כך הרבה דברים ביחד. וזה אני די הרבה מקביל את זה לפריזבי.
בדיוק. עכשיו, אני לוקח את הכלב שלי, אני פורק אותו, אני מחמם לא רק את הגוף של הכלב, אני מחמם את התקשורת שלנו. רגע, למה באת לחטוף לי? שנייה, שב, איפוק. אוקיי, עכשיו אני אזרוק לך, תבוא לפה, תלך לכאן. אני מחמם את התקשורת שלי עם הכלב, אני מחמם את כל החיבור בינינו, את כל הקשר בינינו, ואז אני יוצא לטיול, לעבוד איתו על רגיעה בגן שעשועים מול ילדים שעושים בלגן. זאת אומרת, אני משחק עם זה עכשיו, הוא נח שם, עבדתי איתו עכשיו על להישאר מול כל הגירויים האלה, נוצר הצטברות של לחץ. יאללה, בוא נלך, נחזור חזרה למגרש, נפרוק את כל הלחץ שהיה מהאימון של המשמעת. יופי, פרקנו, מצוין, בוא נחזור רגע לאותו אזור קשה ונעבוד שם עוד פעם על איפוק.
זאת אומרת, תקבל הכל, רק תן מנגד.
בדיוק, אינטרוולים.
בדיוק עכשיו אנחנו התחלנו, ואני חושף את זה עכשיו, למרות שנראה לי שאנשים יודעים את זה כבר, כי הם קלטו את זה בסטורים, קבוצות ריצה עם כלבים. הקבוצות ריצה משלבות גם פעילות גופנית של ריצה עם הכלבים, אבל גם פעילות גופנית של האנשים. ואנחנו בונים את הקבוצה ממש מאפס, ומה שקורה, יש לנו פארק בעצם, שאנחנו עובדים בו בצורה מסודרת, עם מקום מוצל, שעושים בעצם הקפה של 400 מטר יחד עם הכלבים, מגיעים כל אחד לקונוס משלו, הכלבים צריכים להיות בארצה ולהישאר מבלי שהם זזים, תוך כדי שהבעלים עכשיו עושים סטים מסודרים של אימונים פיזיים, שכיבת צמיחה, כתיפות בטן וכולי, ואז יש לנו את האינטרוולים האלה, שגם יכולים ליצור לנו בהמשך עבודת נפח של הרבה יותר, גם הכלבים מספיקים להתקרר, וכולם מסיימים את האימון גמורים שבורים, בכוונה עשינו את זה ליד גינת כלבים, כי 10 דקות ראשונות הכלבים רגע עושים צרכים, זזים טיפה, מתחממים, אנחנו מוציאים אותם, עושים סיבוב אחד של חימום, וגם מלא סחודת. כל הכלבים שם נובחים על הכלבים שלנו, ואנשים רואים את הכלבים, רצים.
רצים,
למה?
עסוקים.
למה? בדיוק, הם עסוקים. הם באימון עכשיו. ואני לא יודע איך, עד היום אף אחד לא עשה את זה בארץ, אבל אני הראשון שעושה את זה כנראה.
זה יציאה מטורפת.
כן, כן, וזה גדל, הקבוצה הזאת גדלה. נכון, עכשיו זה פתוח רק ללקוחות שלנו, אבל טיק טק זה הולך להיפתח לכולם, כי אני רואה את היעילות של זה.
זה חשוב.
עשינו ניסיון של כמה לקוחות, שישר, כאילו באימון ראשון נרשמו כבר למנוי חודשי, ואנחנו הולכים לפתוח את זה גם לקהל הרחב, כי אני יודע שאנחנו נצליח להשתלט מהר מאוד על בעיות. זה גם מאמן כושר וגם מאלף, זה השילוב של השניים. וזה פותר שתי בעיות במענה אחד בעצם, אני גם מוריד לך את הקרס, וגם פורק את האנרגיה של הכלב, ומחבר את התקשורת של הכלב אל מול הבעלים, גם הכלב נמצא עכשיו בארצה וממתין, אתה עושה כושר, לא יודע איך לא חשבו על זה לפני, יכול להיות שחשבו ולא הצליחו להניע את זה.
ניסו, אבל אף אחד לא הצליח להתמיד.
טוב, הגענו לחלק השני, יעקב, תן לנו בשר, איך אני מתחיל עבודת פריזבי עם הכלב שלי, אבל תפרק לי מהו הסדר הפעולות שאני צריך לעבוד בלימוד פריזבי, בהנחה שהכלב שלי כבר בן שנה, רודף אחרי חפצים, פריזבי עניינים, אני בתוך תוכי יודע שהעצמות שלו כבר התחברו, הכלב יש לו את זה, אני לא יודע מה הם האלף, בית ג' שאני צריך לעשות.
אוקיי. אז אנחנו נתחיל, כמו שאמרנו קודם, אני יכול לזרוק את זה שטוח הפוך על הרצפה.
שבעצם הצד החיצוני, אם אני מסתכל על זה כמו קערה,
נכון.
קערת אוכל, בעצם קערה שהיא בעצם עם, עם הפתח ללמעלה.
נכון, למה? כדי שלכלב יהיה יותר נוח להרים את זה מהרצפה.
אוקיי.
כשזה ישר, קשה.
אין לו איך להחזיק את זה, וזה יכול להחליק, והוא מתוסכל.
כן, וגם אם אני רואה שנגיד זה נפל ככה, והכלב מתחיל להרים, אני נותן לו איזה כמה שניות, אם הוא לא מצליח, אני הולך, עוזר לו רגע, איכשהו תופס, אנחנו רצים אחורה, ונותן לו את האפשרות.
תנועה מובילה תנועה.
בדיוק, נותן לו להרגיש כאילו הוא הצליח.
אוקיי.
אז באמת שלב ראשון זה לזרוק שטוח הפוך על הרצפה, ולעבוד ככה על זריקה והבאה, ולראות שהכל סבבה. אם אני רואה שהוא זורם על זה, אני מתחיל לגלגל. מה זאת אומרת? אני מחזיק את הפריסבי במין צורה כזאת של בתוך היד, אני חשוב לסובב את זה עם הרוטציה של הגלגול של הדיסק.
זאת אומרת, הפריסבי לא מאוזן, אלא הוא מאונח.
הוא מאונח, בדיוק.
הוא מתגלגל לי כמו גלגל כמו על גלגל. הרצפה.
בדיוק. מתגלגל כמו גלגל על הרצפה, והכלב תופס אותו מהאוויר.
כן.
תופס אותו תוך כדי תנועה. כן. עכשיו, אם הכלב רמס אותו עם הרגליים, ורק אז הרים אותו, אני אגיד לו, כלב טוב, הכל סבבה, בוא.
הוא הראה בעצם רצון.
אבל אם הוא תפס אותו תוך כדי תנועה, אני אעשה מזה המון עניין. למה? כי זה בעצם שלב אחד לפני תפיסה מהאוויר.
אוקיי. Okay. הבנו. יפה. עד כאן הכלב תופס לי כבר. יפה. אני מגלגל לו לפה ימין, שמאל, במהירויות משתנות, תופס לי גם ממרחק של 30 מטר.
נהדר. ואז מה אני עושה? אני לוקח את הכלב, אומר לו שב, מתרחק למרחק בערך של, אני לוקח פור של מטר וחצי.
אוקיי, okay, לא הרבה.
מטר וחצי, שתיים.
כן.
כשאני טוען את הזריקה, אני טוען את הזריקה, בזמן הטעינה אני אומר לו צא,
תעינה, תסביר לאנשים ששומעים פודקאסט ולא רואים את הידיים שלך.
אוקיי. אם אני זורק פריסבי לחבר, אז אני טוען את הפריסבי.
מקרב את היד אליך לחזה ושולח.
בדיוק, מקרב את היד ואז זורק את הפריסבי לחבר, נכון? הפעולה הזאת של לקרב את הדיסק אליי נקראת תעינה.
כן.
אז כשאני טוען את הדיסק, אני אומר לכלב פקודת צה.
אוקיי.
בעצם אני נותן לו, אומר לו, תתניע.
אוקיי.
תתניע אתה ראשון.
כן.
הכלב התניע ראשון, ורק אז אני מוציא את הדיסק. מה שמאפשר לכלב להספיק להגיע לדיסק שזרקתי.
הבנתי, נותן לו פור.
בדיוק, נותן לו פור. אז בעצם אני לקחתי פור של מטר וחצי שתיים, נכון? אמרתי לכלב תצמצם, תתניע, כאילו תכניס כן. להילוך ראשון, ואז אני זורק את הדיסק בערך לעוד שתי מטר קדימה, הכלב מספיק להגיע לדיסק ולקחת אותו.
הבנתי.
יפה.
קרוב. הכל קרוב, קצר.
ברגע שיש לי את זה, אז בעצם נהוג ללמד את הכלב פקודת ראונד. שראונד זה, אתה מלמד את הכלב להקיף אותך. למה? כי אם הכלב עכשיו יושב מולי והוא מסתכל אליי עם הפנים אליי, אם אני אזרוק לו את הדיסק מעל הראש, הוא צריך להספיק להסתובב, לזהות איפה הדיסק נמצא, לרוץ מהר, לתפוס אותו. כלבים מהירים וחזקים עושים את זה. אבל אם אני רוצה להקל על הכלב שלי ואני רוצה ללמד אותו,
כן.
אני רוצה לזרוק בעצם, להכין את הכלב, זה נקרא setup move. אני בעצם מכין את הכלב, תנועת הכנה
בעצם
לזריקה.
בעצם אותו פור שאמרת עכשיו, פשוט במקום הישיבה, הפעם אני עומד, אתה מקיף אותי מאחוריי, עובר מצד ימין שלי לצד שמאל, אני תוך כדי בתעינה כבר אומר לו צא.
בדיוק, ואז זורק את הדיסק קדימה. אז התנועה הזאת מכוונת את הכלב, שהוא יהיה עם הפנים לכיוון הזריקה.
הבנו. זה יכול להיות רק לצד אחד?
אנחנו יכולים לשחק לשני הצדדים.
לצד השני אני אגיד מילה אחרת, כי הרי זה משהו שהוא מקובע.
כן, זה מצחיק. נתפס לנו בארץ המילה, לצד השני אנחנו קוראים לזה מקאי.
נכון.
אם תשאל אותי מה זה מקאי, אין לי מושג.
באתי לשאול את השאלה הזאת.
אין לי מושג. היה לנו איזה מישהו שהיינו עושים כזה שיעורי אונליין.
כן.
מאמריקה. והוא השתמש במילה הזאת כדי להקיף את הכלב. ו...
ראונד כולם יודעים שזה הקפה, זה כאילו around. מאחור, בדיוק.
ראונד, כן. אז הכלב מסתובב מסביבי. והוא קרא לזה מקאי או מאוקאו או משהו כזה, באיזה מבטא כזה מוזר. לא יודע, חיבטנו אותו, לקחנו את המילה. וזה נתפס עד היום בארץ.
אני שמעתי את זה, לקוחות מגיעים אליי שעשו כמה שיעורי פריסבי, אומרים לכלב מקאי.
כן.
כן, זה נתפס חבל על הזמן.
נגמרי. כל אחד שימציא לעצמו איזה מילה שרוצה.
מעניין, תפוס את הבן אדם הזה שוב, תשאל אותו מה... פעמים הוא אגיד לך שזה מאיזה שפה אחרת. אז ברגע שעשינו את זה, אני יכול להתחיל לשלב כמה פריסבי, כמה דיסקים של פריסבי?
כן. תראה, החוק במשחק עם כלב זה אנחנו מחליטים מתי משחק מתחיל ומתי משחק נגמר, ואנחנו מחליטים מתי הכלב תופס ומתי הכלב עוזב.
כן.
אם הכלב עוזב בלי שאמרתי לו, אני בעצם סוג של כזה מאבד את ה... יכול לאבד את השליטה שלי על כל הדבר הזה. אז חשוב מאוד שכשאנחנו עובדים עם שני דיסקים, מהר מאוד, שניים או שלושה או עשרה דיסקים, הכלב מהר מאוד יכול להגיד, יש לך דיסק ביד, אני עוזב...
מגדיל ראש.
כן, הוא מגדיל ראש, הוא מצמצם פערים, עוזב מוקדם מדי. אז כן צריך כזה להחזיק את הדיסק מאחורי הגב, בוא תקרב את הדיסק אליי, הנה עכשיו אני שולף את הדיסק, עזוב, אני זורק לצד השני.
אוקיי.
כשאני משחק עם מספר דיסקים,
כן.
אז כן, זה מאפשר לי לצייר יותר תנועות, יותר קווים על המגרש. כל הקטע של פריסבי עם כלבים, זה בעצם לצייר כל מיני קווים על המגרש. הכלב מאגף משמאל, תופס מימין, חוזר אליי, מאגף מימין, תופס משמאל, עובר לי בין הרגליים, אני זורק לו אחורה, עושה סיבוב, מתגלגל, אני זורק לו, תופס מהאוויר. כל המשחק הזה, של, זה כמו ציורי כזה. של...
זה כיף חבל הזמן. זה כיף כאילו בתורה. אם אני מסתכל על זה ממבט למעלה מרחפן, אני רוצה לצייר פרח.
לגמרי.
רוצה לצייר, לא יודע, ציפור.
וזה להבין את התנועה של הכלב, כאילו לראות איפה הכלב שלי רץ, ואיפה אני אשים את הדיסק, ולחשוב עם איזה תנועה הוא ירוץ על הדיסק, ועם איזה תנועה הוא יחזור, ומאיפה שהוא חוזר, איך אני יכול לקבל אותו כבר לתנועה הבאה. וכל המשחק הזה של...
אפשר לקרוא לזה ריקוד עם כלבים.
כן, כי אנחנו בעצם מייצרים המון תנועתיות. עכשיו, אם אני גם זז על המגרש, אז בכלל אנחנו עפים. מי שזה באמת מעניין אותו, יכול לרשום פריסבי כלבני ביוטיוב, ולראות סרטונים מטורפים של אנשים עפים, או להיכנס אליי לאינסטגרם ולראות...
מה לרשום באינסטגרם?
באינסטגרם אתם רושם ג'ייקוב גדסי, עם כזה קו תחתון כזה ביניהם, ואפשר להיכנס ולראות סרטונים, ואנשים בכל הרמות משחקים.
אני אתייג אותך בסטורי. סגרנו את הפינה. אני בדיוק עכשיו בשאלה, בכל הזה, אני קוראת שאני איתן לנו על הרבה, מזגים מתחילים עבודת פריסבי, אם יש פריסבי מיוחדים לכלבים. מהי האסטרטגיה בתהליך חילוף עם פריסבי? די עכשיו אמרת, אבל יש משהו שאתה רוצה להוסיף על האסטרטגיה, בטח אם אנחנו בתחרות?
האסטרטגיה בסופו של דבר זה להצליח לייצר זרימה, כן? באופן תחרותי יש לנו שני מקצים.
זה מחבר לשאלה הבאה, איזה מקצים ישנם בפריסבי התחרותי, אז תענה לשניהם כזה במקביל.
אז יש לנו מקצה דיסטנס, שזה זריקות למרחק, שבו אתה עובד עם דיסק אחד, יש לך שטחים מסומנים על הקרקע, אתה זורק קדימה, הכלב תופס, מחזיר. האסטרטגיה שם זה לעבוד על הבאה מהירה. לא להסתבך, לריב עם הכלב, תביא לי, תעזוב לי, הרפיל לי את זה על הרצפה, לעבוד על הבאה טובה ליד, שהכלב יודע להביא לי ממש טוב ליד, כדי שאני אוכל לצמצם, יש לך בעצם דקה וחצי לאסוף כמה שיותר נקודות. נקודות זה כשהכלב תופס בתוך השטח.
כאילו יש ממש מין ציור כזה, מין קוביות על המגרש.
מלבנים, כן.
כמו כלי על המטרה.
כמו כלי על המטרה. איפה שהכלב תופס, השטח הראשון נקודה אחת, השטח השני שתי נקודות. אם הכלב תפס מהאוויר, קיבל עוד חצי נקודה, וככה אתה זורק עד ל-40 מטר.
ואני צובר, זאת אומרת, ככל שזה יותר רחוק, ושהכלב תפס עם 4 רגליים באוויר, הניקוד גבוה יותר.
נכון.
ואני צריך שהכלב יחזיר לי יותר מהר, שלא יעזוב לי באמצע, שלא עכשיו יתחיל לשחק איתי במשחקי נשיכה, תביא ראונד, צא לסיבוב נוסף.
ועוד דבר נוסף, אני רוצה ללמד אותו לקרוא את הדיסק, אנחנו רואים לזה דיסק סנס. זאת אומרת, החוש של הכלב צריך להצליח לתפוס כמה שיותר זריקות. כשאני זורק לכלב, אני, בהתחלה אנחנו מקלים עליו וזורקים לו בגובה שלו, אבל אז אנחנו רוצים ללמד אותו דיסק שנופל שמאלה, דיסק שנופל ימינה.
כי הרוח משנה את ה...
הרוח משנה, וגם אם יש לי יד טובה, אני יכול לזרוק כמה שיותר סוגים שונים של זריקות, עם, כן. בזוויות שונות, וללמד את הכלב לתפוס גם זוויות קשות יותר. בגלל זה מאוד חשוב בספורט הזה, לא רק לשחק עם הכלב, אלא גם לשחק עם עצמנו, לשחק עם חברים, כדי להכיר את הצלחת טוב יותר.
הבנתי.
ככל שאני אזרוק טוב יותר, ככה הכלב שלי יודע לי. והמטרה היא לא לזרוק לכלב, היא למסור לכלב. להפוך את זה למשהו יותר חברתי.
המקצה השני יש לנו דיסטנס, ויש לנו פריסטייל.
מקצה נוסף של פריסטייל. פריסטייל זה בעצם כירוגרפיה של שתי דקות. אתה עולה עם עד 10 דיסקים, תלוי בפורמט שאתה מתחרה בו. ובעצם יש לך אלמנטים מסוימים שאתה צריך להציג. נגיד לדוגמה, אובר. אובר זה שהכלב תופס את הדיסק תוך כדי שהוא קופץ מעליך. וולט. וולט, הכלב צריך לקפוץ עליך, נגיד על הגב שלך או על הרגל שלך, ואז לתפוס את הדיסק באוויר. דוקאץ'. דוקאץ' זה הכלב צריך לתפוס את הדיסק, ואז לנחות לך בידיים, אתה תופס אותו עם הידיים, או לתפוס את הדיסק ולעצור לך על הגב. מולטיפול, הכלב צריך לתפוס שלוש זריקות מהירות בווריאציות שונות.
ופה אני חוזר לשאלה של כלב ששוקל 35 קילו.
אתה בוחר את האלמנטים שלך, ויש לי תלמידה עם כלב של 35 קילו פוינטר, שעושה איתו דוקאצ'ים ואוברים ווולטים מדהימים, כן? כי הוא קליל, הוא כמו אנחנו קוראים לו הגמל המעופף, זה מצחיק.
הוא שם רגליים, ממשיך.
הוא באמת מרחף מאוד יפה, אנחנו עושים טיפה פחות וולטים, כאילו לא, כי הוא באמת גדול עליה מאוד, ואין לנו מטרה לסכן את כל המשקל הזה שיקפוץ מגבוה, אבל כשהוא מרחף מעליה, הוא עושה את זה עצמאית. אז אין לו בעיה כאילו לקפוץ מאוד מאוד יפה מעל, ולתפוס אותו בידיים גם, אם הוא לא מרגיש כבד, כן? אז בעצם ברוטינת פרי סטייל, אתה צריך להציג ארבעה אלמנטים מתוך שבעה, ויש לך את האפשרות לפתח אותם בסגנון שלך, להכניס המון 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 סטייל לתוך כל הדבר הזה, ולעשות את זה בווריאציות שונות, ולהכניס יצירתיות וליצור דברים חדשים. אז זה מתלבש עם מוזיקה, אתה עולה למגרש.
מגניב.
עם רוטינה קבועה, אתה כל הזמן מפתח לעצמך את הרוטינה, אבל אתה בא להציג את המופע על המגרש מול השופטים. יש ארבעה שופטים, שופט אחד ששופט את השחקן, שופט אחד ששופט את הכלב, שופט אחד ששופט את האלמנטים, בעצם את הביצוע של התרגילים עצמם, ושופט אחר ששופט תפיסות מול פספוסים.
כאילו זה הרבה יותר קשוח מאשר הדיסטנס.
זה משחק מאוד מורכב, שלוקח המון זמן לבנות אותו, זה באמת מי שרק נכנס לתחום, או מסתכל על זה מהצד, נראה אפילו ברמה של הבלתי אפשרי.
כן, זה נראה מאוד קשוח, אני רואה את הסרטונים.
נראה מאוד קשוח, למרות שרוב האנשים שהגיעו אליי אמרו לי, תקשיב, יש לי בעיה עם קורדינציה, אני שתי ידיים שמאליות, והיום הם מריצים רוטינות באירופה.
זה עניין של מיומנויות.
צריך המון עבודה והשקעה, זה עניין של התמדה. אבל בגלל זה הוצאתי פורמט חדש שנקרא ג'יי גיימס, שבעצם רוצה להביא לכל בן אדם שזורק לכלב שלו פריסבי ושהכלב מחזיר לו בחזרה, את האפשרות לבוא וליהנות מלהיות בקהילה, להיות ביום תחרות, שזה אירוע מטורף בפני עצמו, לעלות למקצים עם הכלב שלו, לאתגר את עצמו באתגרים, שכל אחד יכול לעמוד באתגרים האלה, לבנות לעצמו את האסטרטגיות שלו, וכל הרעיון זה בעצם לקחת את המקצה דיסטנט, שזה זריקות למרחק, והכלב צריך לתפוס בשטחים, אבל בימבה של וריאציות, עם מצבים שגם כאילו אתה, לא רק הכלב רץ, גם אתה רץ, יש תחנות, זריקות, יש
כל
שטחים.
כל אחד יכול להגיע ולהתחרות בתחרות הזאת?
כל אחד יכול
להתחרות. אחד הלקוחות שלי עכשיו ששומע את הפודקאסט הזה, והתאמנו קצת על פריסבי ויש לו כלב חיה, יכול לבוא ולהירשם?
יכול לבוא, להיכנס לאתר של, של התחרות, לראות שם את הספר חוקים שמסודר שם בצורה מאוד, מאוד פשוטה, לראות את המקצים, לבחור על עצמו איזה מקצה הוא חושב שהוא יכול לעמוד בו, להירשם למקצה ולבוא ולהתחרות. אני תמיד אומר שכל תחרות היא האימון של התחרות הבאה.
זה התחרות שבעצם ריו הכלב שלי היה עם מיכאל שאני רציתי לבוא. התחרות הבאה אמרת באוקטובר, נובמבר.
אנחנו מכוונים לכיוון אוקטובר.
אתם כבר תשמעו את זה דרכי. ואני מת גם שיעקב יבוא ויעשה אצלי את הפריזבי. נכון, הוא הדליק פה את כולם, הדלקת פה את כולם. אתה מספר על לזרוק את הכלב ימינה ולצייר פרח ושמאלה וזה. אנחנו רוצים ללמוד את זה. עכשיו אני קטונתי, אני מאוד אוהב פריזבי, אבל אני לא עושה את זה באופן מקצועי. אנחנו מחכים שיעקב גדסי גם יגיע למרכז האילוף של בן, ואם כן, אנחנו גם נספר את זה לכולם. חתיכת פרק נתנו פה.
כיף.
בוא נה, חתיכת פרק, שפכת את כל מה שאתה יודע, אני מרגיש. אני מעצמי, מגיע מהמקצוע, ואני למדתי פה דברים חדשים, זה כבר אומר שזה וואו. אז אני מניח שאנשים שמתעניינים בכלבים ואוהבים כלבים, שמעו את הפרק הזה, אני הייתי שומע אותו שוב פעם אפילו, אם הייתי מאוד מתעניין.
בשמחה.
היה מאוד כיף.
כיף, נהנתי מאוד גם אני.
היה מאוד כיף, למדנו כל כך הרבה, למדנו הרבה על הפריסבי, בא לי לצאת עכשיו סתם לזרוק פריסבי לכל מקום. אז עד כאן פרק 18, הכל על הפריסבי הכלבני. אני מקווה שכבר הבנתם שבפודקאסט הזה אנחנו נותנים הרבה פרקטיקה והרבה ידע, מה שאין במקומות אחרים, אבל כיף פה. אם אהבתם, אני אשמח מאוד לדירוג של 5 כוכבים. אתה דירקת את הפודקאסט?
אני דירקתי 10.
תשתפו לחברים, תעלו לסטורי, תתייגו. בפרק הבא אני מארח פה אורח מאוד מאוד מיוחד, נראה לי כבר מחכה לי בחוץ, שנדבר על כל הנושא של חילוץ כלבים ממקומות מסוכנים. כל יום שני עולה פרק. מי שלא נכנס לקבוצת וואטסאפ השקטה, שבה עולים כל הפרקים, ויש לכם גם את האופציה להשתתף ולשאול שאלות, אני מדי פעם מעלה לינק לסטורי, אם אתם רוצים ששלחו לי הודעה פרטית, בכיף נכניס אתכם. יעקב גדסי, תודה רבה.
תודה לך.
היה כיף.
אליפות.
חברים, תודה רבה לכולם, להתראות, אנחנו היינו פודקאסט אילוף של בן, עד כאן פרק 18.